שמחת כמה שאמרתי פעם שעברה.
רק חלק. עכשיו שומעים שאמרת. אוי,
חשפנו עכשיו את הסוד. מוריי ורבותיי יקרים, יש לפנינו קטע ממש מיוחד במינו של 3.5 שורות, קטע מספר 1. בטח. והקטע הזה הוא מאוד מעניין, כי תראו מה שהוא אומר. הוא אומר כך: עיקר ידיעתנו באלוקות הוא אחד בורא מצווה, וכל אוצר הרוחניות בא רק לתת פתרונים ותיאורים מפורשים איך להבין את הידיעה הזאת ולבררה, להרימה בצורה יותר אידיאלית, אצילית, מושכלת, מעשית, פשוטה ונשגבה ביחד. אז אם נוריד את כל מה שהוא ככה מוסיף עובי ועומק, אבל בגדול, במשפט אחד, איך אפשר לסכם את הקטע? מה הוא אומר? בדיוק. יש עיקרון אחד וכל השאר זה הסברים שלו. מה העיקרון? כמה מילים העיקרון?
שלוש.
איך לכתוב את 3 המילים?
אחד בורא מצווה.
ברור. אבל איך? איך לכתוב? אני יכול לכתוב אחד בורא מצווה, אחד בורא מצווה, אחד בורא מצווה.
זה בורא למעלה, בורא למעלה, אחד באמצע ומצווה למטה.
בורא, אחד ומצווה?
כן.
למה?
כי מצווה זה כלפי האדם.
לא, אחד למעלה ומתחתיו בורא ומצווה. אחד ומתחתיו בורא ומצווה אחד ליד השני.
כבר יודעים שזה יהיה התשובה, הרי אתם יודעים את זה שזה יהיה ככה. נכון? עכשיו תראו, עכשיו תראו. זה לא שאין היגיון בשאשר מציע, זה לא שזה, זה לא הגיוני. האמת שכמעט כל סיפור פה, אתה יכול, יש בזה איזה היגיון, זה לא שזה טעות, ודאי שלא. אלא שלפי המהלך שאנחנו דיברנו עליו, כדי להצטרף למהלך, הציור הזה יותר מתאים, זה הכל. עכשיו למה? למה זה אחד בורא מצווה? למה זה ככה?
קודש חול, קודש
קודשים. איפה הקודש חול, קודש קודשים פה?
קודש קודשים זה אחד.
טוב, הלאה.
הבורא זה החול.
זה החול, והמצווה זה?
קודש.
הייתי הופך.
כן. היית הופך? כאילו שהחול זה המצווה וקודש זה
המורא. מצווה זה החול? תן לי את הדוגמה, הדוגמה של מצווה בחיים שלנו.
תורה.
תורה. ואיך היית אומר כאן בורא? מול תורה מה יש תמיד?
הכל.
טבע,
קמח,
עולם, קמח, הולך,
הכל.
הולך, קמח.
בורא
הכל. בסדר, אבל המילה הכל, תבין. המילה הכל היא מילה בעייתית, כיוון שהיא כל כך כל, הכל. כשאתה אומר הכל, זה לא מספיק. תמיד, אתה צריך לדעת, זה אנחנו צריכים לדעת תמיד בלימוד. כשאתה אומר הכל או משהו כללי מדי, זה נכון, אבל אתה לא יכול, זה לא מדויק, להפך, תמיד צריך להשתדל. לפעמים אתה אומר הכל, באמת, השם בורא הכל, כן, זה נכון, בתפילה, אבל בסדר. אז אם כן, תמיד יש לנו את האימות של התורה מול הטבע, תורה מול הבריאה. מה החידוש של הרב קוק בציור הזה? מה, למה זה כל כך יסודי? הוא אומר, זה הכל. הוא אומר, תראו, זה, יש שם דרך ללוח. שלום שלום חבר'ה, אפשר ללכת הביתה. זה כאילו אנחנו כותבים את זה ואפשר לסגור את השיעור. הכל נמצא במשולש הזה. למה?
כי הבורא והמצווה נכללים בתוך האחד.
נכללים בתוך האחד, יפה מאוד. נכללים בתוך, אז מה החידוש?
שבורא ומצווה על אותו סקאלה.
שבורא ומצווה על אותו סקאלה. זאת אומרת שהם נמצאים ככה ולא כאילו באיזה איזון. אוקיי, עכשיו תראו, אני רוצה לומר, למרות שציירתי את זה בצורה כזאת, וגם הרב קוק משהו בצורה כזאת, אני אומר מה שאלה אומר, אני תמיד יש לי קצת ספקות, כי אתם תמצאו לא מעט קטעים עכשיו קוף בכל אופן, זה גם הגיוני. הוא כן יזיז קצת את בורא ומצווה. זה נכון שקודש וחול, וכולי וכולי, ראינו בשלושה שלות, שלושה כוחות מתאבקים במחננו, והקודש בסדירת שלושת הכוחות. אחרי כל זה אני אומר לכם, שאף פעם זה לא יהיה שווה, מכיוון שברור שהקודש, בגלל שהוא מחובר אל קודש קודשים בצורה יותר נקייה, אז אומנם יש בו איזה, כאילו איזה צרות מסוימת, שהוא זקוק בשבילה לחול. תמיד זה כך. אבל לשים אותו באיזון, אני לא חושב שזאת הייתה עמדת הרב קוק. אני לא אומר... אני לא אומר, יש הרבה קטעים כאלה, יש הרבה קטעים שאנחנו נכתוב כאילו את מצווה פה ובורא פה, ואפילו נמצא, וזה דבר שעוד לא למדנו אותו, אנחנו אפילו נמצא מקרים שזה יהיה הפוך, שבורא באופן מסוים יהיה מעל מצווה. זה יהיה כמובן הפתעה גדולה, כן, כי זה נשמע, וואו, איך זה יכול להיות. אבל עקרונית, אנחנו נראה, אין הרבה קטעים כאלה, יש לי שלושה, ארבעה קטעים כאלה, והם מאוד מאוד מעניין. בסדר. אז אני בינתיים אשאיר את זה ככה, אז אני לא רוצה להדגיש דווקא את זה, תבין את הנקודה הזאת של האיזון. אבל זה שהם כלולים באחד, מה זה רוצה לומר? שאלוקים האחד, מה זה? כשאנחנו אומרים אלוקים האחד, הוא גם הבורא וגם המצווה. מה אנחנו אומרים בזה? שמה?
שלא עומדים בסתירה.
שלא עומדים בסתירה, יפה מאוד. זאת אומרת, שהיינו מעלים על הדעת, שבאמת, שאתה למשל לא רואה את זה, ואתה מסתכל רק על המציאות הנגלית ולא על האור הגנוז הנסתר, אתה רואה בורא ומצווה ואתה חש כל הזמן את הסתירה בין שני העולמות האלה. תנו לי דוגמה לתחושת הסתירה בין שני העולמות האלה.
בורא זה
טבע,
זה אין, אתה יודע, אומרים, עזר ושם תאר, יש שם תוף לבורא העולם.
נכון, מצוין, תגיד דוגמה. דוגמה לתחושה שלך, שאתה אומר, יש סתירה בין בורא, יכול, כאילו, אתה לא אומר, אתה אומר, סתירה בין בורא למצווה. הכי קל בעולם, זה כל החיים שלנו, מה?
יצרים, ציווי נגד הטבע.
ודאי, שיש לך ציווי, שעומדים כנגד. תחושת הטבע שלך, תחושת הגוף, תחושת הנפש, תחושת הזה, ואתה רואה את הציווי, ואתה עומד מול זה, ואתה אומר, איך שני הדברים מסתדרים ביחד? איך שני הדברים מסתדרים ביחד? אתה חש תחושה של סתירה בין הרצונות שלך, השאיפות שלך, ההשתוקקות שלך, תקרא לזה גופני, תקרא לזה יצרי, תקרא לזה... לא משנה מה, זה חלק מהטבע, חלק מהחיים. תמצא את זה מול המצווה, ואתה רואה שיש פה איזה התנגדות, איזה סתירה, זה לא הולך ביחד. אז מה הוא אומר לך? הוא אומר לך, אחד בורא מצווה. מה זה רוצה לומר? מה זה אומר אחד בורא
מצווה?
שאין באמת סתירה, מה זה אומר? לא, זה לא מועיל, לא מועיל רק להגיד, אין באמת סתירה. מה זה אומר?
שבשורש...
מה זה אומר שבשורש?
הסתירה הזאת
מובנית. מובנית, זה הפוך.
שאין סתירה.
שאין סתירה, מה זה אומר? אבל אני חש את הסתירה. אתה אומר לי, תשמע, תראה, אתה חש סתירה, אבל באמת אין סתירה. נו, מה אתה צריך לענות? כן. מה? מעניין, אתם חושבים שהרב קוק יגיד שהמטרה שתהיה סתירה? מה? אתה חושב שרב סרוויש יגיד שהמטרה שתהיה סתירה? מעניין.
הוא נגד האחדות.
הוא נגד, נכון. הוא לא, הוא... בוא נגיד ככה, אני חושב שבציור על הלוח, כן? אני חושב שרב סרוויש היא כאילו, הזה שאנחנו כל הזמן דוברים על האחד הזה, זה הייתי אומר, אם הוא יושב פה, כן? אני אומר, תשמע, אני לא אומר שאין אור גנוז ושם אחד ושמו אחד, אבל אל תתעסק עם זה, כי זה כאילו אתה חי באיזה, אתה כאילו מקדים את זמנו. אני חי בסתירות בין החיים, בין המציאות, בין איש האדר לאיש הברית, אני נקרא, אני בודד, אני קרוע וכו' וכו'. אתה אומר לי, חביבי, אחדות, אור הגנוז, איזה... אתה כאילו מנסה לצבוע את המציאות בצבע שאני באופן פרקטי ואקטואלי בחיים שלי לא מרגיש את זה. אתם מבינים? אני רוצה שתבינו את הוויכוח. אגב, כמו שאמרתי לכם בפעם הקודמת, יש פרשנים של רב קוק שגם לא נוח להם כל כך. הממד האחד הזה, שאני שם אותו על הלוח בצורה כל כך ברורה, אחד, בורא מצווה את המשולש וכו'. ובאיזשהו מקום הם מעמעמים את האחד. אתם מבינים? בכל מיני צורות. אי אפשר לסלק אותו אצל רב קוק, ברור, אבל הם מעמעמים אותו, הם אומרים, כן, יש קטעים ברב קוק שאפשר גם להתעלות בהם, אבל יוצא, התורה של רב קוק יוצאת יותר קרועה קצת. אתם מבינים? יוצאת קצת יותר קרועה, וזה עניין של איזון איך אתה קורא את הרב קוק. ואני אומר לכם שזה באמת, הם יכולים לראות, לקרוא כל מיני אנשים שכתבו על רב קוק. עכשיו, אני חושב שהם עשו את זה באופן כן, זאת אומרת, אין פה איזה מוטיבציה. הם באמת מצאו ברב קוק יותר את הפן, שאנחנו קוראים לו הרב סולוויצ'יק, כן, אבל הפן הקרוע, הפן הדיאלקטי, הפן הזה שנקרא. סיפרתי לכם על הזוכים, דיברנו על הצייר הזה שאומר, אני קרוע, מי שאומר עליי, אני קרוע, זוכים? הזכרתי את זה?
לא.
לא הזכרתי? יש איזה קטע שלא נכתב על ידי רב קוק בעצמו, אלא על ידי סופר, נראה איזה עזר, או אחד הסופרים שבשם מקורב אליו. והסיפור היה שכאשר הרב צבי יהודה שלח לברנר את המחברת שנקראת עקבי הצום. רגע, את זירונים, את עקבי הצום שלח לו. שלח לו. את עקבי הצום. שלח לו את עקבי הצום. שלח את עקבי הצום. כן, כן. יש משהו מוזר, כי זה מאוד מכל חי. אפילו בזרעונים, יש פה משהו קצת מוזר. טוב, הוא שלח לו את עקבי הצום. שמו, הוא שלח לו את עקבי הצום. והוא כותב לברנר שיכתוב על זה. ברנר אז ערך איזה כתב עת בלונדון, לא תקופה מסוימת בלונדון, והוא ערך שם איזה כתב עת. אז הוא מבקש ממנו שיכתוב הערכה על החוברת הזאת של, של אבא שלו. אז הוא כותב קצת כמה מילים על אבא שלו, והוא אומר, אבא שלי הוא אדם שמתעסק הרבה בסוד בסוד בעולם הסוד, בקבלה, ביודע פילוסופיה. הוא מחבר את העולמות, ויש לו כל מיני מטרות במחברת הזאת שהוא עכשיו כתב. גם לפנות לחרדים, גם לפנות לחילונים, ולראות את הקשר ביניהם. למשל, המאמר הפחד והמחשבות הוא כאל כיוון החרדים. והמאמרים שהוא מוסיף שם, שהם, נו, איך זה נקרא, דעת אלוקים ועבודת אלוקים, הם פונים אל הציבור החופשי. הוא פונה לשני הצדדים, והוא כאן הוא מגיב, והוא כותב גם דבר נורא מעניין. שבעבודת אלוקים שם, ודת אלוקים, הוא מגיב להרמן כהן, להרצאה שהוא נסע בברלין. כל מיני דברים כאלה. ברנר מגיב לדברים האלה, ואפשר לראות דברים מאוד יפים בספר החדש של הרב יואל בינון. הוא מביא הרבה תגובות בכל מיני מקומות של ברנר כלפי הרב קוק. וזה מאוד מעניין, זה דבר שאני לא ידעתי. שהיו תמיד ציטוטים מסוימים שברנר מגיב על רב קוק. ובדרך כלל תגובות מאוד כאלה, כי הוא אומר, הוא לא יכול להתחבר אליו, הוא לא יכול לזה, הוא לא מבין מה הוא רוצה וכן. ומה שהרב יואל בן נון הראה, זה שאצל ברנר יש תגובות מורכבות כלפי רב קוק. בשלב מסוים הוא כאילו אומר, אני לא מבין אותו בכלל, מה הוא רוצה, מה הוא חולם, הוא חולם בעקיץ, הוא זה, הוא זה, וכו', דברים כאלה. מקומות אחרים הוא יותר להם בערכה, הוא אומר, וואו, כותב, באמת, הוא מיוחד. אבל, כלומר, אני לא יכול להתחבר אליו, אבל זה סוג של הערכה כלפי דמותו. בכל אופן, ברנר כתב באותו מאמר שהוא הגיב על החוברת הזו, הוא אמר שהרב קוק כותב על בקטע שנקרא צימון לקן חי, מקום מנוחתנו רק באלוקים. אז הוא אומר, איך, מה הוא מדבר? מה מקום מנוחתנו? אין לנו מנוחה ואין לנו אלוהים. זה ממש... והיה ריקופר וציניקן ואדם מאוד מאוד עם ביקורת עצמית נוקבת עד התהום, ולכן לא היה לו גם אמון בציונות. לברנר לא היה אמון בציונות, הוא באמת חשב שהציונות לא יכולה לגאול את עם ישראל. הוא חשב שעם ישראל הוא עם עם בעיות כל כך עמוקות, אני לא רוצה לומר דפקט, אני לא רוצה שתשוב, אבל יכול להיות שזה מה שהוא חשב. שהוא לא יועיל, אי אפשר לעשות תיקון, זה משהו, הייתה לו חוש של ביקורת כל כך נוקבת. הרב קוק דווקא העריך את ברנר, וחשב שכל כל התהליכים האלה של השלילה אצלו נובעים מאיזה חיפוש אמת מאוד מאוד עמוק. ולכן שהילל צייטלין בא אל הרב קוק ואמר לו איך אתה מסביר את עמדתך וכן הלאה וכן הלאה, אז הוא אומר לו, אתה יודע שיש אנשים רבים כמו ברנר בעמק, כך הוא אומר. וברנר, מבחינה זאת, והילל צייטלין היה אדם שהכיר, הוא היה תקופה מסוימת משכיל, הוא הכיר את כל הברנר, הוא הכיר את כל את הפילוסופיה הזאת שברנר נשען עליה, שזה היה הפילוסופיה של מורהו ברדיצ'בסקי, של מורהו שברדיצ'בסקי בעצם לוקח מניטשה. זאת אומרת, ובאמת, הוא היה, היה תקופה מסוימת, הילל צייטלין היה ניטשיאני, זאת אומרת... לא, זה הפוך.
הוא כאילו, הוא נהיה...
כן, הוא בהתחלה היה, אולי, אני לא יודע מה היה, בגלגולו המוקדם. אבל הוא היה נהיה משכיל, והוא עסק במתייתו פילוסופיה של ניטשה, וכמו הרבה משכילים יהודים. ואחר כך הוא חזר בתשובה, ונטה לחב"ד. הוא היה, אפשר לומר חב"ד, כן, זה לא חב"ד עם אורן של היום, אבל הוא היה קרוב לעולם של חב"ד. ולצערנו הרב, הוא חזר לחוץ לארץ. אני לא יודע בדיוק מה הייתה הסיבה, לצערי, והוא נהרג בשואה. נהרג בשואה. וכמובן זה מאוד מאוד כואב, כי כל השנים הוא היה בארץ, זאת אומרת, לא הייתה סיבה שהוא יהיה שם, אבל הוא חזר לשם, אני לא יודע בדיוק מה הסיבה שהוא חזר לחוץ לארץ, מה הניע אותו. בכל אופן, ברנר היה מוערך על ידי הרב קוק. בכל אופן, הוא כותב, הרב קוק כותב על מנוחה, מנוחה, אבל זה שהוא כל כך מזדהב ומבין את החלוצים וכו', אני חושב שיש לו נפש קרועה, כך הוא אומר. יש לו נפש קרועה בתוכו. אז אותו סופר שואל אותו, מה אתה אומר על מה שברנר אומר שהנפש שלך קרועה? אז הוא אומר, מי שאומר עליי שאני קרוע, כן? אז הוא צודק. איך אפשר לא להיות קרוע? בימינו, שעבורים עוד כאלה דברים קשים וכן הלאה. עכשיו, הציטוט הזה, הקטע הזה, שבאמת לא כתוב על ידי הרב קוק, אלא רק מצוטט, הפך להיות לדגל של האנשים שמעמעמים את אחד ומדגישים, הבנתם? את אחד, את בורא מצווה ואת הקריאה הזאת בין העולמות. בין החול, בין הקודש, בין הגוף הנשמה, בין החיים לבין התורה, כל הקריאה הזאת שאנחנו נקראים כל הזמן, השניים האלה שכל הזמן נאבקים בתוכנו. השניים האלה שנאבקים בתוכנו. אתם מבינים? זה הסיפור. עכשיו, מי שמעיין שם בדברים, אפילו בתוך הציטוט הזה, רואה שגם הרב קוק לא נשאר בקריאה. לצערי לי את הציטוט מול עיני, יכול להיות שמישהו פה יש את זה פה. יש לך את זה? תקרא לנו את זה.
מי שאמר עליי כי נשמתי קרועה, יפה אמר, בוודאי קרועה. אי אפשר לנו לתאר בספרנו איש אין נשמתו קרועה. רק אדומה מול השלם, אבל האדם הוא בעל שאיפות, הפכיות ומלחמה פנימית על איזה קרועה. בכל עבודת האדם הוא לאחד את הניגודים שבנפשו...
תשמעו, כל עבודת האדם היא לאחד את הניגודים אשר בקרבו, כן?
על ידי רעיון כללי, שבגדותו ורומותו הכל נכלל ובא לידי הרמוניה גדולה.
אז מי צודק? מי צודק? אני חושב שהוא אומר פה את זה. רעיון כללי שבו הכל בא להרמוניה גדולה. עכשיו אתה רואה שזה מחוז החפץ של הרב קוק. אז עכשיו אפשר לקרוא את זה ככה ולהגיד, טוב, כולנו רוצים שהשם יהיה אחד ושמו אחד. באחרית הימים, אחרי הקירות, אחרי הזה, אחד ושמו אחד. כך נגיד, אדם שיקח את זה לכיוון הזה. ואתה יכול להגיד, לא. אנחנו כל הזמן זאת העבודה שלנו, להכליל ולהתעלות ולהתעלות ולהכליל. אתם מבינים? זה עניין של קריאה. אני חושב, מהקריאה שלי את הרב קוק, ולא הקטע הזה, אי אפשר לבנות אף פעם על איזה ציטוט, שזה שלוש שורות, מזה לא בונים תורה. אבל מאין ספור הקטעים של הרב קוק, שהרב קוק חי כל הזמן בתודעה הזאת של האחדות של האור הגנוז, הוא לא חי שם כל הזמן במובן שהוא כל הזמן שם, אחרת הוא היה חי ממש באיזה מין. אנחנו נקרא את הקטעים האלה של הצדיק העליון שחי באיזה הרמוניה, איזה אחדות עצומה, אבל זה רגעים. ולכן אני חושב שיש פה תנועה בין חוויית האחד לחוויית הבורא מצווה. מובן? ואני מאוד חשוב לי שתראו את המבנה הזה ואת היחסים בינו ואת כל היחסים פה שיש כל הזמן מתח בין בורא למצווה ואיך בחינת אחד, הבחינה הגבוהה, אנחנו מעכשיו נקרא לה הבחינה הגבוהה, כן, כי יש לנו בראש, היא הבחינה הנסתרת שכל הזמן אנחנו מנסים לחשוף אליה עכשיו, להיחשף אליה. עכשיו, למה זה כל כך חשוב לי שתכירו את זה? כלומר שאם אנחנו נפנים את זה היטב, אתם תראו שהמודל הזה, אפשר יהיה לקחת אותו גם להוגים אחרים, ולהטיל עליהם את המבנה הזה. נחליף קצת מילים, שמות אחרים וכו', ואתם תראו שפתאום התורה של אותו הוגה מתנהרת לחלוטין. מכיוון שיש לך איזה מודל חשיבתי, מאוד מוצק ומאוד ברור, עם תנועה פנימית מאוד, מאוד עשירה, מאבקים, מלחמות, תנועות, התאחדות וכו', כל מה שאנחנו מדברים, כן? אבל יש לך מודל. ואז אתה לוקח אותו ואתה שם אותו למשל על האדמו"ר הזקן בתניה. קח סתם דוגמה. אז אם אתה שם על האדמו"ר הזקן בתניה, אתה יכול לחפש את המושגים סובב כל עלמין, ממלא כל עלמין, אתה רואה את הכל על הלוח. מובן? לכן זה נורא חשוב. ברגע שאתה לומד משהו ואתה רואה את היסודות, אתה יכול לקחת את החב"ד או את רמח"ל, או לא משנה את מי, ואתה בקלות תופר אותו לתוך המודל, ואז אתה אומר, כשאתה לוקח את הרב סולובייצ'יק, אתה אומר, רק רגע, אני רואה שם כל הזמן שהוא נקרא בין החול בין הקודש, איש אדר ואיש הברית. רגע, איפה אחד אצל הרב סולובייצ'יק? מה, אין לו אחד? בטח יש לך, בחינה אחד, בחינת אחד. אתה מחפש, אני חיפשתי, ואני מצאתי את השורה הזאת באיש האמונה הבודד, אבל באמת מצאתי אותה באחרית הימים. מצאתי את השורה. ואז כשאתה מחפש לפי מודל, אתה תמצא את השורה.
אבל מה שזה בנוי לתוך כל נקודת מבט
רוחנית יהודית? כן, אלא מה? כל אחד משחק. לא מסרה, אלא כל אחד תופס את זה, את היחסים פה בצורה אחרת. אתה מבין?
איפה הם הביאו את זה? זאת אומרת, איפה אפשר למצוא את זה, את המודל הזה, במקורות?
לא, זה לא המקורות, זה החוויית החיים שלנו. תראה, כל חוויית החיים שלנו זה זה. לכן הקטע הזה כל חשוב. בורא מול מצווה. כלומר, הטבע מול התורה. זה בגדול, אתה יכול להגיד, שזה ה... זה המאבק החיים שלנו.
אין חוגים יהודים שבעצם שוללים את החול במובן מסוים?
אוקיי, זאת גם שיטה. מה זה שוללים? כשאתה שם אחד מול השני, מה הוא יגיד לך?
עוזר
זה. כן, יגיד שלילה. דיברנו על זה, שהחול יכול לשלוט אל אלי, ללחם בקודש, שהקודש יכול לשלול את החול. אתה מבין? זה כבר מערכת יחסים. אתה תלך לרב חיים מוולוז'י, אתה תראה. שעולם החולין אצלו, הוא מאומם לחלוטין, מאמם אותו לגמרי. זה נורא מעניין. אבל אתה מחפש את זה, אתה אומר רק שנייה אחת, איפה בחינת בורא אצל רב חיים? אתה יודע מה לחפש, יש לך איזה כלי לחפש. מובן? לכן מודל הוא נורא חשוב לבניית התפיסת המחשבה שלך. ואחר כך אתה בונה את היחסים ביניהם. עכשיו בואו, רק כדי שנזכיר לנו דברים שלמדנו, איפה יהיה פה עץ והפרי?
העץ והבורא, החול והקודש.
העץ זה הבורא, אוקיי. והפרי זה המצווה. וטעם העץ כטעם הפרי.
זה אחד.
יפה, נכון. מובן, נכון?
כן.
אז זה פשוט. מרחב ונקודה.
בורא המצווה.
פשוט, נכון? זה יהיה מרחב, זה יהיה נקודה. ומה זה יהיה זה? האור הגנוז שהתגלה, נכון? במרחב וכו'. עכשיו שאלה, קטע, תזכרו עכשיו, לא הרבה פעמים הזכרנו את הקטע הזה, הקטע על העצמיות. ואני בתוך הגולה, האני הפנימי העצמי של היחיד ושל הציבור אינו מתגלה בתוכיותו. אלא רק לפי ערך הקדושה והטהרה שלו. חטאנו עם אבותינו. חטא האדם הראשון שנתנכר לעצמיותו שהלך אחרי עצתו של נחש. לא ידע להשיב תשובה ברורה על שאלת היקע. נו, אני מזכיר לכם את הקטע. כל קטע, אנחנו צריכים לב, אם הוא אומר את זה כמובן לדרך ההלצה, לא כל קטע, אבל בואו ננסה להכניס את הקטע הזה לתוך המבנה פה. קשה, אה? בוא נלך לבקלות. עצתו של נחש, הפיתוי. זה פשוט שיהיה, נכון? מאוד אגרסיב, כמובן, הוא הצליח להשתלט וכו'. זה פשוט, כן? בסדר, אז בוא נקרא לזה. עצת הנחש. כלומר, זה לא שווה כל זה, אבל זה כאילו הפן הזה. יפה. מה, על מה הצליח לפתות הנחש? את מה? את העצמיותו של האדם, נכון? אז לכאורה עצמי נמצא פה. אוקיי. אז העצמי שלנו זה בחינת הקדושה שלנו. איך זה נשמע לכם?
חזרה
בתשובה, אתה כבר קצת רץ טיפה קדימה. אני שואל אתכם, האם אתם מוכנים לקבל שכל מקום שבו העצמי של אדם מתגלה, שם...
עצמי זה למעלה.
עכשיו אנחנו צריכים למצוא את הקודש קודשים, מה זה יהיה? אם העצמי הוא קודש קודשים, אז למה... אני לא אומר שאי אפשר. אבל לפני זה, לפני המבנה. קודם כל אני רוצה שיהיה לכם ברור פה משהו. תראו, אני רוצה שתבינו מה אנחנו עושים פה. כשאני כתבתי התורה מול הטבע, כולכם מחיתם כפיים, מחתם כפיים, צריך להגיד, אני חושב. אמרתם נכון? בורא מול מצווה. הכל טוב ויפה. הטבע מול התורה. יש סתירה וכו' וכו'. כשאנחנו לומדים את הקטע בקשת האני עצמי, מה החידוש בקטע הוא שם? תנסו להיזכר. מה החידוש בקטע?
גם בתורה עצמה.
רגע, שמה? שמה?
גם בתורה עצמה יש.
גם בתורה עצמה יש מה? לא שמה?
את המתח הזה. שאנשים לומדים, גורם...
אתה רץ רגע, מהר קדימה. שנייה. תכף. אתה אמרת משהו שהוא ממש משהו כזה. מה הרב קוק אמר שם? שהוא זיהה, הרי הוא זיהה שם משהו, הרי נכון? מהו חטא, דיברנו, אני מזכיר לכם את הדברים שדיברנו באותו שיעור, מהו חטא לפי התפיסה הרגילה? מהו חטא?
לעבור
על הציווי, נכון? מה אומר הרב קוק קרה בקטע? התכחשות לעצמך, זוכרים? זאת אומרת שמה שהרב קוק חידש פה חידוש עצום, לכאורה. מה שאני חושב שאדם הראשון, השם אמר לו, אל תאכל מעץ הדעת, והוא אוכל מעץ הדעת. אז הוא חוטא. זה מה שכתוב בתורה, אני יהודי פשוט. והרב קוק אומר לו, לא ידע התכחש לעצמיותו, לא ידע להשיב תשובה ברורה על שאלת היקה. חטא ישראל, הלך אחרי זר, זרות, ניכור, התכחשות עצמית, שכחת עצמיותו, שכחנו את עצמנו, התגלינו וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, הרב קוק מזהה את בחינת מצווה, כלומר, את הבחינה הפנימית, את הבחינה העדינה, האלוקית, אם אפשר לומר. הוא מזהה אותה עם הבחינה הזאת, עם התורה. אמרתי לכם, תיכנס לכיתה חילונית. אוקיי, אתה נכנס לכיתה חילונית. אתה מסתכל על הבנים, תגיד להם, אתם יודעים שיש לכם סתירה בין בורא למצווה? אז מה כולם יגידו? נכון, איפה אדם חילוני מרגיש את הסתירה בין בורא למצווה?
ציווי
של?
מוסר.
נכון, דבר פשוט. הוא למשל, אני יודע מה, רוצה לאכול משהו, וזה של חבר. הוא לוקח לו, אני יודע מה, או כשהוא הרגיז אותו, הוא לא יכול להגיב, מכיוון שעשו צרצור, כל אדם חש את הסתירה בין בורא למצווה בצורה פשוטה. יפה. אתה רוצה לעשות את הצעד הנוסף. אתה אומר להם, מה זה הדבר הזה שנקרא מצווה? אז פרויד יבוא ויאמר, אתם יודעים מה זה מוסר? מה זה מוסר? מה זה מוסר? מה מגיד? מה זה מוסר?
המצאה.
כן, גם להמצאה היא קצת כזאת, קצת חריפה, אבל זה דברים שהחברה מטילה על התודעה שלנו כדי שאנחנו נתנהג בצורה טובה ומוסרית. בסע של פרויד קוראים לזה סופר אגו. כן, רק כדי שתכירו קצת את המושגים האלה. פרויד, הגישה שלו לנפש הייתה מאוד מכניסטית. אז הוא אמר שהנפש בגלל כאילו משלושה, פחות או יותר משלושה מבנים, זה גם זה, פרויד מאוד שינה את זה והרכיב את זה והפך את זה מאוד מתוחכם. אבל בהתחלה, כאילו המבנה הבסיסי הראשוני, הוא אמר שיש באדם איזה מין בסיס כזה, מאוד מאוד יצרי, כאילו הנפש שביסודה, היא מין מנוע מלא כוחות חיים, ליבידו, ארוס, כן, כוחות חיים, חסרי כל שיקול ומחשבה וארגון. פשוט כוחות חיים כאלה שפורצים. קרא לזה איד, איד זה סתמי. הוא אומר שמלמעלה יש לה דבר מהחברה או מבחוץ, אדם מקבל, או מההורים, אדם מקבל את הסופר אגו. סופר אגו זה כאילו את ה... כל ה... מה שהופך אחר כך למה שאנחנו קוראים ברגשי אשמה, האסור, כל האיסורים, אסור לעשות. תגיד תודה, אל תרביץ לדני, למה חטפת לו, נכון, כל מה שאנחנו עושים. זה כאילו כל הכללים, הכללים של החברה שאנחנו מטילים אותה על האיד, בסדר, מובן? וזה אחר כך מופנם בתוכנו, זה לא נשאר בחוץ, זה לא נשאר פקודה של אמא, זה מופנם בתוכנו כחלק מאיתנו, זה הסופר אגו. ובאמצע נמצא האני, שהאני של האדם זה כאילו האישיות של האדם, שהתפקיד שלה לבסט, לבסט את שני הכוחות האלה ולארגן אותם ביחד. כלומר, מצד אחד דרישות האיד, מצד שני דרישות הסופר אגו, ואני צריך לבסט ביניהם, כי אם זה לא מבוסט, מה יקרה? אישיות נגיד שהאיד יפרץ, מה היא תהיה? לא מרוסן, אדם לא מרוסן, אדם פרוע, יכול להיות, אני יודע, אלים, או הולך אחרי תשוקותיו, או אדם חסר גבולות, או אדם שהוא לא... אדם שזה משתלט עליו, אז מה הוא יהיה?
לא חי.
לא חי. יפה מאוד, הוא איבד כאילו את כל החיים. מה עוד? כנוע. מה עוד?
מדוקר,
זה מילים קצת חלטי הולכים, זה מאוד קשה, לא יגיע עד כדיכוי, אבל זה נכון שיכול להגיד, אדם עם המון רגשי אשמה, הוא לא יכול לעשות דברים, הוא כל הזמן מרגיש רגשי אשמה, הוא לא בסדר, הוא לא בסדר, הוא לא בסדר, הוא לא נותן לעצמו לחיות. הוא לא מאוזן, הוא לא מאוזן. אני מבסט את שם עולמות. מבנה יפה? יפה מאוד. מבנה מאוד יפה. כמובן שאחר כך הוא ראה שאי אפשר להסתפק בזה, כי זה צריך, כאילו, הדברים האלה הופכים להיות כאילו איזה מין תת-מודע, תמיד שני החלקים האלה. לחלקים שכאילו לא מודעים לגמרי, ואנחנו, זה התודעה שלנו. והחלקים האלה, אלה חלקים לא מודעים שכל הזמן רוחשים מתחת לפני השטח. ואנחנו כל הזמן, התודעה, התפקיד שלה כל הזמן לאזן את הרחש הזה שנובע מתוך תהומות הנפש. כן.
למה צריך
להנצאים? תעני, כי זה כל העצמי שלך, זה כל העני שלך, המודע, כל המודעות שלך.
כן,
כן,
אני
מודע,
סופר
רגו ואידם,
כל הזמן כאילו עומדים
כן, אבל זה, הדגם הזה יהיה דגם של, אתה ממש כמו סתם מכונה עם כוחות של נאבקים, וזה ממש לא כך, כי אתה מרגיש כאילו יש, כאילו יש איזה נהג פה במערכת. למעשה הביקורת על המבנה הזה של פרויד הייתה שהנהג הזה, כלומר המודעות, קיבל פה מקום די חלש. אפילו על המודל הזה, כאן בחור הוא מנסלק אותו. בכלל לא שעה. אבל זה מאוד יפה לראות פה את האחד בורא מצווה, נכון? את הבורא ומצווה אתם רואים מאוד יפה, נכון? יש לכם פה כאילו את הבורא, יש לכם את המצווה. ופה זה לא אחד, אלא מה זה? מה התפקיד שלו?
להתמודד עם המתחים.
להפשר, זה לא אחד, זה לא אחדות. יש מתחים קבועים, אנחנו איכשהו מאזנים אותם. תמיד זאת גישה שאומרת, לא, תמיד יהיה מתח בין בורא למצווה, בין היצרים לבין ציווי החברה. בסדר? זה מבנה פוליטי. יפה. עכשיו, כשאנחנו באים, אז זה כל... זה לא צריך להיות אדם דתי, זה לא קשור בכלל. זה קשור לאדם בן תרבות. כל בן תרבות הוא שייך למבנה הזה. אבל יש בנו משהו שהוא איזה נקודת עצמיות כזאת שאנחנו לגביה אומרים שהיא, אנחנו מאמינים בה שיש באדם איזה עצמי, איזה משהו עדין ונקי וגבוה. תקרא לזה הנשמה, תקרא לזה העני. אני לא יודע, משהו גבוה כזה. שאנחנו מאמינים שהוא קיים. אני לא חושב שאנחנו מאמינים בתור, דווקא בתור יהודי או בתור אדם דתי. אנחנו מאמינים בדבר הזה. אז אפשר לומר שהרב קוק בא לומר בשפה לגמרי לגמרי, לא, אני לא רוצה לומר חילונית, אלא שפה נקרא לזה הומנית, אנושית, כללית. הוא אומר, תראה, בכל אדם יש בחינה של עצמי, של איזה משהו ראשוני שהוא לא, הוא לא רוצה לפגוע בשום דבר, הוא מחפש איזה משהו נקי, יש בו משהו נקי, ויש בו גם ביטוי, יש בו גם את הצד האחר, בכל אחד. זה הפנים והחוץ. למשל, ויקטור פרנקל, אז אמנם גם יש בו איזה יסוד דתי, אבל ויקטור פרנקל לא דיבר בשפה דתית, נכון? הוא אמר, האדם מחפש משמעות. מה זה אומר? שהאדם באשר הוא, כדי להיות, אתה צריך שיהיה לך משמעות לקיום שלך. עצם ההיות שלך, כאדם, דורש ממך לחוש את השלמות שלך, את הסיפוק שלך, את האושר שלך, אתה מחפש משמעות. אדם שאין לו משמעות בחיים, זה לא שהוא לא שורד. הוא שורד, הוא קם, הוא חי, אבל חסר לו כאילו, העיקר חסר מן הספר. זאת האמירה של פרנקל. אמרתי לכם בהזדמנות, שגם היום אנשים שעוסקים בפסיכולוגיה חיובית, אומרים שרוב בני אדם, רוב בני אדם, מחפשים, חשוב להם שיהיה מוטיב של משהו גבוה בחיים שלהם. לא רק צורך והנאות. ואדם שיש החיים שלו רק הוא ממלא אותם בעבודה, אוכל, וזה כלום, הצרכים הבסיסיים. והנאות, כיפים, אני יודע מה, הנאות במובן הפשוט של המילה, כן? אדם כזה מרגיש שהוא לא, הוא לא מאושר. כאילו חסר לו משהו. אתה שואל מה חסר לו? אתה רואה שלבן אדם חסר איזה משהו שהוא המעבר הזה. תקרא לזה תרומה לחברה, תקרא לזה איזה עזרה. לא משנה, משהו, כל, משהו שהוא מעבר לצורך והנאה. אתם מבינים? בסדר? אז תדעו לכם, תמיד בורא, זה חשוב לי גם שתדעו את המושגים האלה, שבורא, תמיד יש פה צורך והנאה. ופה תמיד יש את המושגים כמו משמעות, עומק, רוחניות, וכולי. כל הדברים שהם בכלל לא קשורים, לא, זה לא שפה דתית בכלל. תמיד מרוצה שאתם תראו, אפשר להגיד את זה בשפה, כשאתה אומר תורה, אז אתה בא כבר עם מושג שהוא לגמרי לגמרי בתוך השפה שלי. זה שפה שלי. אבל כשאתה בא לאדם סתם בחוץ, אתה אומר לו, יש בך ניצוץ, יש בך משהו. תגלה אותו. יש בך את הנקודה העדינה הזאת. בכל אדם יש את זה. אז יכול להיות שגיד, אין בי את זה. בסדר, אין מה אני עושה. אדם חושב שאין לו, אין לו, מה, אני יודע מה. אני לא ארביץ לאף אחד, שיגיד מה שהוא חושב. אני מאמין שהאדם באשר הוא אדם, יש בו את הדברים האלה. מובן? בסדר? עכשיו, זה לא פרוידיאני, הבנתם, כן? זה לא פרוידיאני, כי פרויד אומר, לא, זה בא מבחוץ, כל הדברים האלה. זאת גישה אחרת, זאת גישה של העצמי, שאומרת, האדם באשר הוא אדם, אם תנקה, 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 הוא לא חיה, זה לא בעל זבוב, אתם מכירים כל הרעיון של ספר, אבל הספר הזה בעל זבוב, כן? של... שאם אתה לוקח, אתה הולך למצב הכי ראשוני, אז פשוט המצב הראשוני של האדם זה לקרוע את החבר שלו. זה אלימות, זה איש, זה תחרות, קנאה, שנאה, מלחמת הכל בכל. ואתה אומר, לא, לא, ממש לא. האדם במקום העמוק שלו, יש שם עצמיות, יש שם משהו עדין, יש שם משהו ההפך של חמלה, של רחמים, של חסד, של נתינה. של משמעות, של עומק, רוחניות, אחדות, חיפוש. הבנתם? אני רוצה שתבין את הדבר הזה. זה נקודה נורא עמוקה. כי זו שאלה איך אנחנו תופסים את עצמנו בכלל, כבני אדם, אנחנו תופסים את עצמנו כ... עכשיו, לפי זה, מה התפקיד התורה? נשאר ככה. לפי זה, מה התפקיד התורה?
או לתת משמעות, או לרסנטק.
פה. לפי הציור הזה.
סופר-אגו.
התורה באה לתת לך את הכללים. רק זה לא החברה, זה אלוקים. נותן לך את הכללים, איך לחיות. יפה. פה זה מאוד פשוט. מה פה נגיד?
משמעות.
כן, נכון. זאת אומרת, התורה
מוצא את עצמך.
מוצאת, עוזרת לך למצוא את הדרך הזאת, לגלות את זה, להסיר הצידה, את כל ה... את כל האבנים האלה על המעיין שיש בתוך כל אחד, והאבנים האלה של כל המלחמות והמאבקים, ואתה שורד בחברה, ויש לך פתאום איזו תחושה שהחיים היא רק הישרדות ורק מלחמת. לא, לא, תרגע, ומזזים הצידה את הדברים, את הסלעים, את האבנים, לאט, 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 עד שמגלים את המעיין. התפקיד של התורה זה להשקיט את הרעש, לתת לך את השבת, לתת לך את את הקדושה, לתת לך את הרוחניות, לתת לך את העצמיות, לתת לך את ואהבת לרעך כמוך. לאט לאט התורה מעודדת את העצמי שבאדם, מפתחת אותו ומגלה אותו, שלא ילך אחר הצד של הפיתוי של הנחש, לא משנה מה זה יהיה, אם זה אלימות, או תשוקה, או קינה, או פחד וכו', כל הדברים האלה, אלא יעורר בתוכו את הצד, אותו צד העדין, הגבוה, שקיים בתוכו.
אבל הרב, אנחנו למשל מסתכלים בתורת הרב סולובייצ'יק, כל הרעיון של התורה זה לא איזשהו נחת ורוגע, דווקא יש שם הרבה, גם בתוך התורה יש שם איזשהו דיכוטומיה.
נכון. תראה, אני, לא, אתה צודק, אתה צודק. תראה, צריך להתייחס לתורה של הרב סולובייצ'יק לעניין הזה.
לא, אבל אני שואל גם אצל הרב קוק, הוא לא, גם באמת, כל העניין של מחלוקת, גם בתוך תורה, כל העניין של איזשהו שאיפה לתוך תורה, תורה זה לא רק שבת בצהריים. תורה זה גם מלחמתה של תורה.
זה נכון, אתה צודק, יש מלחמתה של תורה, אבל בסופו של דבר, תדע לך, אני חושב שהעולם של הקדושה אצל הרב קוק הוא עולם שהולך ומחבר אותך בסופו של דבר אל האחדות, אל המקום של איזה מין שלמות אחדותית והרמונית. אתה צודק שאצל רב סולובייצ'יק אתה שומע צלילים אחרים.
באמת שמסתדר פה על מה שהרשר לא הסביר של הכתוב השלישי שמכריע ביניהם, שזה בעצם אותו רעיון. אם יש לך מחלוקת, אני לא יודע אם כל מחלוקת בתורה אפשר לעשות כמצווה ובורא או כחול וקודש, אבל להכריע ביניהם זה בעצם יכלול את שניהם, ואז כאילו האחד
כל פעם. זאת השאלה, הרבה פעמים הכרעה, באופן מעשי ודאי, היא לא מכלילה. לפעמים אתה לא יכול להכליל. עכשיו, כשיש לך מחלוקת, איך להדליק נרות בחנוכה? אתה לא יכול להכליל, אתה צריך להכליל. מוסיף והולך או פוחד והולך, מה תעשה? זה תמיד הבעיה. ולפעמים, זה הבעיה שבפרקטיקה, אתה לא יכול לאחד את הדברים. זה בעיה עצומה. אתה צריך לעשות איזושהי הכרעה. זה מאוד קשה, כי לפעמים אתה יכול לראות שבאופן מעשי, גם זה צודק וגם זה צודק, ואתה חייב להכריע. אתה חייב להכריע. אין לך ברירה. באופן מעשי אתה חייב להכריע. עכשיו, בוא נגיד שאני צודק. אז מה זה קודש קודשים? נו, תנסו. מה יהיה קודש קודשים?
שבן אדם מבין שהפיתוי נועד לעזור.
בסדר, בשפה קצת יותר מכלילה. זה בסדר גמור, נכון? בשפה יותר מכלילה. אני אצייר לכם את זה על הלוח, מיד אתם תראו את התשובה. עצמי, אני במקום נקודה, אני כותב בעצמי. ובמקום מרחב, מה אני אכתוב? בתוך הנפש.
איד.
באלף, לא בעין. יבוא לפה ישר, איד יבוא לפה. יודעים מה זה איד? בעין. חג. נכון?
במשנה, אבל זה באלף.
יום עדה, נכון, אתה צודק. אני חושב שזה משחק מילים, זה משחק אותיות שם.
זה הסוגיה הראשונה, אם
נדם זה... יפה. טוב, אני כותב פה איד, הבנתם את הנקודה, יפה מאוד, אז מה עכשיו זה קודש קודשים?
המרחב
הכל... נו, מה יהיה קודש קודשים?
כשגם בדברים מסביב מתגלים...
הסופר אגו,
נו? לא.
למה?
לא. קודש קודשים, מה יהיה?
שגם בזה מתגלה עצמי.
מה הפירוש? איך זה?
שכל צורך משמש למטרה שלו.
איזה דמות מצטיירת לכם? מי הוא הדמות של האדם? מה קורה פה כשהאור מתגלה בכל המרחב? מה זה אומר?
עצמי מתגלה.
מה זה אומר?
הכל יעצמי.
מה זה אומר?
עליה
הרצון. זאת אומרת, זה מצב שבו כבר אין לך את הפיתוי הזה, המאבק הפנימי הזה, בתוכך, בין משהו שהוא, אתה מרגיש שזה כאילו העני שלך ועצמי שלך, לבין מה שנקשב חוץ, פיתוי, נחש, וכו' וכו'. הדמות הזאת, אם הזכרנו את התניה, זה בדיוק המושג צדיק בתניה. המושג צדיק בתניה, בניגוד לבינוני. מה זה בינוני בתניה?
מתמודד.
מה? מתמודד. מה זה צדיק? שהוא כבר לא מתמודד. למה הוא לא מתמודד? לא בגלל ש... אלא בגלל שכאילו העצמי הזה התרחב ויש בו איזה מין הרמוניה בתוך כל הכוחות שבו. זה משק האור הגדוס, אוי, קודש קודשי. הבנתם? זה המושג. בסדר? עכשיו, זה מאוד חשוב, עכשיו, אתם יכולים לשאול, מה מוסיף כל קטע? אם אנחנו חוזרים פחות או יותר על אותו מבנה. אני אגיד לכם מה זה מוסיף. זה מוסיף שכל מיני מושגים שעד עכשיו היו בחוץ ולא קשורים לכל מה שאנחנו לומדים, הופכים להיות פתאום מאוד מאוד רלוונטיים למה שאנחנו, פתאום נקשרים. מערכת שלמה הולכת ונקשרת לתוך הדבר הזה. עכשיו, האמת, שש כבר? עוד לא שש. הייתי רוצה לבקש אולי ממישהו שיעשה לי איזו טובה קטנה. אז בספרייה, לצלם את הדף הזה כפול קמדס 20. בסדר? זריז. כי אני רוצה עכשיו שנקרא ביחד את הקטע שם. מה? בסדר? אז עד שהוא בא. מי מוכן, תראו, הנושא הזה, לא סתם רב קוק כתב שהמשפט הזה הוא משפט שכולל כל בתוכו. כי אם תסתכלו, זה בעצם, וכל מה שאני מנסה לעשות בשיעורים, זה בעצם לעבוד על המשפט הזה. אני אקרא לזה מרחב נקודה, עץ ופרי וכולי, כל הדברים האלה. זה לא משנה. עכשיו, ברור, עכשיו אני רק אומר באופן מכליל מאוד, יהיו תורות מסוימות שיתעלמו למשל מאחד הכתבים האלה. למשל, אמרנו, או יתעלמו מאחד, או יתעלמו מבורא, או יתעלמו ממצווה, או לא משנה, או יציינו מלחמת עולם שקיימת תמיד בין שני הצדדים האלה. או שיגידו שלמשל, עץ ופרי, אז אמצעי ומטרה וכו' וכו'. עכשיו, אני יכול להביא לכם כל מיני דוגמאות, אתם יודעים מה? בוא נגיד פרשת שבוע. בוא ניקח פרשת שבוע, אוקיי? מה, איך מתחילה פרשת השבוע שלנו? יצחק בן אברהם, רואה את יצחק. מה קרה בהמשך? מה קורה? נולדים שני ילדים. שני ילדים, האוזניים שלכם מיד נהיות כאפר כסף. שני ילדים. יעקב ועשיו, נכון? שיעקב ועשיו. אז כבר מה יכול להיות? או, כבר זה יהיה, נשאר כוח קצת את זה, בסיפה סריזות הזה אדמות. אתה שומע, גלעד? אני חושב אני אומר, איך הציור הזה, אנחנו מכניסים אותו לפרשת שבוע, נכון? איך מכניסים אותו לפרשת שבוע? אז מה נולד ליצחק? שני ילדים. נכון, איך קראו להם? יעקב ועשיו. איך היית מצייר אותם על הלוח?
יעקב ועשיו בבורא, זה...
יעקב מצווה. איש תם, רק שנייה אחת, תקשיבו לפסוק. יעקב, איש תם יושב אוהלים. איפה האוהל נמצא? תקשיבו, איפה האוהל נמצא? אתם רואים בנקודה. הנה האוהל. ויצחק ועשיו הוא איש צייד, איש
שדה.
אתם רואים את המרחב? הוא איש שדה. זה פשוט. כתוב בתורה. נקודה ומרחב, הוא יושב אוהלים, והוא איש צייד, איש שדה, הוא במרחב. יפה, רגע, רגע.
בבקשה. תשאול לך שאלה מיוחדת לפני שצעתי, ועכשיו זה מתחזק. יש לך הנחת יסוד שהמצווה והרוחניות והמשמעות זה תמיד מעל הבורא והנאה והצורך.
לא, תראה,
זה הנחת יסוד מובנת, אבל היא הנחת יסוד.
לא, לא, ברור, תראה, אני אגיד לך למה. א', מקודם דווקא, אלי אמר שהם באותו מישור. אבל אני רוצה לומר, תמיד המצווה יהיה יותר, סיבה מאוד פשוטה. כי הבעיה של בורא, הבעיה של העץ, של החול, זה עם כל הגרעינים והזרמים והניצוצות שיש במרחב, יש, זאת הבעיה שלנו. המרחב יש בו קליפה עבה. הקליפה העבה הזאת זה כל המסביב הזה שיש, שנמצא בעולם, והוא מסיח את הדעת. ותחשוב רק על דבר אחד. אני תמיד חוזר לדוגמה הזאת, אני בטוח שמעתי לכם אותה כבר פעם. תחשבו על הקיבוץ. איך הקיבוץ התחיל? איזה אידיאלים. אנשים, אני אומר לכם, אנשים לא הניחו תפילין ולא התפללו, כי הייתה להם תחושה עמוקה, בלי שהם יסחו את זה. הם רוצים להחזוקים, אבל בעומד הם הרגישו שהמחרשה, ואני יודע מה, מה תגידו שם, המעדר, זה התפילין שלהם. חשו את תחושת ההתעלות, את האידיאל, את הכל הם חשו בפלחה בשדה. היה להם אור בעיניים. עברו 100 שנה, אתה בא לקיבוץ. מה אתה רואה? עכשיו תראה, יש שם משהו מאוד נפלא. זה אנשים נחמדים, טובים, יקרים. אתם מקבלים, הם ודאי לא, לא, לא רק שהם לא קוראים מאיתנו, בעיניי, טובים מאיתנו. אבל, איפה הם? הם סך הכל נכדים שלהם, חבר'ה. הם סך הכל נכדים של אותם חלוצים.
דור אבי, ישורן.
דור אבי? נו, נחכה. דור אבי, מה קורה? מה קורה? מה קרה בסך הכל? הבורגנות, כל אחד דואג לעצמו, כל אחד זה. זה התגבר על האידיאלים, על החלום, על החזון, על הדברים העצומים, העצומים. אני פעם עשינו בביקור ביישוב שנקרא אור הגנוז. זה יישוב נחמד שנמצא אור הגנוז. אפרופו היישוב של... את השיעור הזה צריך לתת כמובן שם, ביישוב הזה. זה יישוב של בעלי תשובה, שהקימו, תשמעו, זה דבר נורא נורא מעניין אגב. זה יישוב של בעלי תשובה, שהקימו אותו מתוך התוכנית העבודה, תוכנית חינוכית של אדם שהיה תלמידו של הרב אשלג בעל הסולם. ונדמה לי, אם אני זוכר נכון, קוראים לו שנברגר, ליהודי הזה, קראו לרב שנברגר. נדמה לי שהוא, אני לא חושב שהוא חי, חושב שהוא נפטר, והוא בנה תוכנית איך לחיות, איך צריך לחיות לפי שיטת בעל הסולם, וכתב על זה איזו תוכנית, והם לקחו את החוברת הזאת, והם הפכו אותה ליסוד החיים של היישוב שלהם. עכשיו, מי שמכיר את שיטת בעל הסולם, שיטת בעל הסולם בקבלה, הוא פרשן הזוהר הגדול, אתם הכרחים הגדולים האלה, אז הוא כותב שכל העניין של הספירות, הכל עניין של זה משפיע ומקבל. הכל עניין של נתינה וקבלה, ואנחנו צריכים להעמיק בתוכן את הרצון של הנתינה, ולכן כל היישוב שם בנוי על הרצון של נתינה וכו', והמון שיתוף, יש שם המון שיתוף, יש שם אגב בית ספר שם לעניינים של תורות אלטרנטיביות וכו', כל ה... אתם יודעים, כמו שלם וכמו... איך קוראים לבתי ספר האלה שלומדים...
ששם?
מה?
אנתרופוסופית?
לא אנתרופוסופית, דווקא זה אני חושב שאין שם, כל התורות האלה שלומדים שם, יש שם כל מיני חוזרים בתשיבה שהיו בכל מיני מקומות בעולם, ובנו שם בית ספר ממש מצוין וכו'. קיצור, אם יש שם קבוצה מפעם עם עובדי הישיבה, היינו שם וכאן בא שם משהו ותאר לנו את היישוב ואיך עומדים עם שיתוף. ישבו אצלנו בקבוצה כמה חבר'ה של בוגרי קיבוצים. הם היו כמה קיבוצים. הם פרצו בצחוק. אמרו להם, למה אתם צוחקים? אמרו לו, אתה בספר לנו על קיבוץ? אתה חושב שזה ישרוד במאה ה-21? על מה אתה מדבר? אנחנו במאה ה-21, אנחנו לא לפני 100 שנה. איך זה ישרוד? אתה יודע, כל הקיבוצים מתפרקים. הוא אומר להם, אנחנו נחזיק מעמד. אמרו לו, למה? הוא אומר, כי אנחנו כל בוקר קמים ב-5. איך הוא אומר? אני יודע, זה היה לפני הרבה שנים, לא יודע מה קורה עד היום. קמים ב-5, אנחנו לומדים את התורה הזאת. את הלומדים את הסולם, ולומדים את הזוהר, ולומדים את זה. זה מה שאנחנו רצים, תוכלים כל בוקר ב-5 מקמים של זה.
הרי הבן שלו ב-15, קם ב-5, לומד את הזאת.
זאת השאלה. זאת השאלה. לא יודע, זאת שאלה. זאת השאלה. זאת השאלה, אם הבן שלו גם יקום ב-5, וילמד את התורה הזאת. כי אם הבן שלו ימשיך ללמוד, אז אולי זה ישרוד. ואם לא, אז גם זה הפך להיות יישוב, להתפרע, וכל אחד ידאג לשדה שלו. כמו שכל היישובים עוברים הפרטה, עכשיו זה לא אנשים רעים. אבל האידיאל העצום הזה, ולכן, גלעד, אתה שואל אותי, למה? כי זה ההבדל בין הקודש לבין החול. עכשיו תשמע, מה עושה הקודש? לא קודש קודשים. מה עושה הקודש? אני יודע שהקליפה אהבה. התחרות, הקנאה, השנאה, וכל הדברים האלו קשים. אל תעבוד בשבת. אל תעבוד, אתה לא תצליח. אני יודע שאני סוגר כל מיני עולמות, אבל בתוך המסגרת הזאת אני יכול לבדל את הקדושה, את הפנימיות, את העצמיות, את העצמי, את העני, את השמחה, את העושר, את הקדושה, את הרוחניות, אני יכול. אז אתה אומר, רגע, מה עם העבודה? אתה מבין, יום ראשון. יום ראשון, איך לעבוד? אז אתה מבין מה שעושה הקודש? הקודש מודע לבעייתיות של הקליפה. אז הוא אומר, לפחות בוא ניצור איזה מרחב שקט. בסדר? אבל הוא צריך לדעת ש... וליום ראשון שני של שיר וחמישי שישי אין קודש והפוך. זה העניין של הדיאלוג הזה שבין קודש לחודש צריך להיות. מה זה קודש קודשים? מה זה קודש קודשים? אדם יולך לעבודה וחי שבת. יש לנו מקום אחד כזה בעולם איפה? שעובדים בשבת?
בית המקדש.
בית המקדש. ובית המקדש הוא עושים מלאכות שבת. לא יודע אם אתם יודעים את זה. שוחטים בשבת. עוברים על המתת מלאכות בשבת. איך אתה עושה את זה? בית מקדש. זה בית מקדש, זה קודש קודשי. זה מקום אחר. אז בסדר, לעתיד לבוא. אבל לכן, אתה תיאורטית נגיד, אם היינו היום בתקופת החלוצים, אני הייתי בא לאותם חלוצים בכנרת, ולא יודע מה, הייתי בא אליהם, אומר לו, חבר'ה, אתם מתוקים מדבש, אתם נחמדים, אתם אידיאליסטים, אבל תבין, אתם נאבקים פה מול קליפה מאוד מאוד עבה. אתם חייבים לטפס, אתם לא יכולים, אתם לא יכולים, לא תצליחו. אתם חייבים ליצור את הבית כנסת, את המקום שאלה, וזה כל כך יפה שהיום מקימים בכל הקיבוצים בתי כנסת, זה כל כך יפה. שכאילו הוא אומר, האידיאל גדול, אבל הקליפה הבאה, אני צריך את הבית כנסת, אני צריך את האוהל, את יעקב ישתם השבועלים, כי המרחב, השדה, הוא בעיה. מבינים? זה כל הסיפור. לכן, זה המאבק שלנו, בין קודש לחול. המשך פרשת שבוע, המשך פרשת שבוע, רק לא נסיים את הנקודה הזאת, יש לנו את יצחק, נכון? יעקב וסבך לצייר אותם. משולש ברור, נכון?
זה לא
יצחק בלמעלה.
כל
היפה, הוא לא איתן. יש לי יצחק לא רע.
לא, זה לא יצחק
למעלה,
זה יעקב.
יצחק לא למעלה.
זה
הכל, כל יעקב, הידיים ידי עשיו. זה אידיאל, רגע. מה? יצחק, יעקב, עשיו, איך אני יודע שיצחק הוא למעלה? מי שאומר את הדבר הזה, אני הולך ולוחץ לו את היד. אפילו שהוא יושב בשורה האחרונה.
כי הוא רוצה לברך את עשיו.
זה סימא.
הוא רוצה לברך את עשיו.
ואז מה זה אומר?
ולכן הוא רואה את הטוב שיש בתוך עשיו.
הוא רואה כבר שם. איך יודעים שהוא רואה בעשיו, כלומר במרחב, את הקודש? אשר, אתה מתחיל להתחבר, ויכול להיות שאני כבר צריך להגיע אליך, לחוץ לך את היד. נו?
צוד הליצאי.
הוא רוצה? שדה, אני לא רומז לכם. המילה שדה. ויצא יצחק לסוח בשדה. אתה תקבל לחיצת את החזק. ויצא יצחק לסוח בשדה. מה זה אומר? איש צייד, איש שדה. אומר, אתם חושבים שרק איש צייד? איך אנחנו יודעים את זה? איך יודעים? מה הפסוק? איך יודעים שהוא זיהה בעשיו את זה? נו, תגידו. וירח את... וירח את ריח בגדיו, ויאמר, שימו לב, ראו ריח בני, ריח שדה אשר ברוחו השם. אז יצחק בקודש קודשים או לא? הוא קולט מיד את העניין. עכשיו, מה רבקה אומרת? מה רבקה אומרת? היא אומרת, למה יעקב? מה, היא לא רואה? יצחק מסביר לה. מסביר לה, יש שם משהו. מה היא אומרת?
כן, אבל הוא לא מחבר את זה, אתה מחבר את זה אצלו.
יפה. הוא לא מצליח. הוא עדיין לא מחבר. הוא לא מצליח. הוא לא מצליח. אתה רואה את זה אצלו? זה קיים אצלו? ולכן כל כך יפה מה שאמרת. הוא לא מחבר את זה. יש לו עוד נתק פנימי. הוא יש לו את הזיקה של הקדושה. אתם רואים איך הוא... איך הצעקה של עשיו זה כל כך נוגע ללב. צעקה גדולה ומרה. אתה רואה את עשיו איך הוא קשור. אתה רואה את עשיו, הוא לא איש חיצוני. אתה רואה את זה בבירור. אבל הוא לא מחובר. הוא לא מחובר, הוא עדיין בחוץ. הוא אומר, אנחנו הולכים על יעקב. אתם רואים? מה שאתם רואים שאותו ציור, אתם רואים את הציור הזה? איך הציור הזה? הוא לוקח אותך לפרשת שבוע. אתה מבין את פרשת שבוע.
אבל אולי לעשיו יש יותר פוטנציאל מן יעקב, כי יעקב יש לו רק את העצמים. והחיצוניות נהדרת ממנו.
מי מוכן?
לידי
עשיו. בסדר, בסדר. מי מוכן לענות על השאלה הזאת? כי אני באמת רק לאחרונה עניתי לעצמי על השאלה הזאת. חשבתי הרבה על השאלה הזאת. מי מוכן לענות על השאלה הזאת?
יותר קל להגיע מבפנים בחוץ.
רגע, לא, 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 רגע, זה גם טוב, זה גם טוב. רגע, רגע, תחשבו טוב, תחשבו טוב. מישהו יבריק פה את השאלה הזאת. כי אם אני כבר הורדתי את התשובה לעולם, היא כבר צריכה להיות בראש שלכם. מכירים את זה? שמישהו חשב, אני מכירים את הסיפור, כן? שמישהו עבד קשה, ואחרי זה השני אמר את זה ככה בשלוף, אומר לו, איך זה? אחרי שאתה הורדת את זה, זה כבר כלום. השאלה היא, הוא מכינה, הוא אומר, רגע, אבל בעיסן יש איזה משהו שחסר ליעקב, ואני רק מפריע לנו שחסר את זה ליעקב.
כי זה יצרים, היצרים יש אצל כולם, זה הגיע
גם ליעקב. לא, 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 לא. נו, חבר'ה, אני אמרתי את המילה יעקב, נו.
ישראל.
ישראל. לא יעקב יקרא עוד שמך כי אם ישראל, אה? מה זה ישראל?
כי
שרית. כי שרית עם אלוהים עם אנשים בתוכן. מתברר שיעקב מפנים בתוכו לבחינה. אבל בצורה טובה.
אתה בוא אל אדוני אלעשה,
אל הרסעיר. אל הרסעיר, בוא אל אדוני וכו' וכו'. יפה, אה? פרשת שבוע?
איך זה מתבטא בישראל?
מה?
איך זה מתבטא בישראל?
לשרוט, להיאבק, מלחמה. האוהל הוא המקום המוגן. המקום המוגן, איש טעם, יושב אוהלים, זה מקום מוגן. אז אין שריטה. ויעקב, אתה רואה איך הוא מתחמק ממאבקים כל הזמן. אתה רואה? הוא מתחמק ממאבקים. וברגע מסוים, ברגע מסוים, כשהיד על הצבא ועם הגב אל הקיר, אתה רואה שהבן האדם הוא אריה, הוא אריה. פתאום נחשף כל הפן העוצמתי הזה שלו. זה מה שמתברר.
ישראל בבחינת אחד?
אני חושב שישראל זה באמת מאחד את שני הדברים. ככה אני חושב. את יעקב, זה מחבר אותם באיזה מין עמקות, ולכן יעקב הוא באמת האב שמאחד את כל העולמות. אז... אני מודה מאוד לגלעד שהביא לנו את זה, אבל זה בשיעור הבא.
יש את זה גם במערב. את השילוש הזה. השילוש הקדוש.
הקדוש. תיזהר. תיזהר.
מה?